בבא קמא, דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב', שורה 17 מלמטה, במילים גנב משל אביו. יש בעולם קבוצות שנמנעים מאכילת בשר. לא רוצים לאכול דברים מהחי, רק מה שצומח. אנחנו בתורה, שהיא תורת חיים ודרכי הדרכי נועם, נצטווינו להימנע מלצייר בעלי חיים. רבנו אור החיים הקדוש כותב בפרשת אחרי מות, ספר ויקרא, פרק י"ז, פסוק י"א, מביא דברי חז"ל בתחילת מסכת סנהדרין, שאם בית דין צריכים לדון בהמה למיתה, הם צריכים לשבת באותו הרכב דיינים כמו אילו הם היו צריכים לדון אדם לחיוב מיתת בית דין. כמו אם צריך לדון אדם בחיוב מיתת בית דין, צריכים 23 דיינים מוסמכים מהסנהדרין, שמוסמכים לעניין הזה, ככה גם דין הריגת בהמה צריך שיהיה על פי בית דין של 23, כמשפט אדם. יותר מזה, מוסיף רבנו אור החיים הקדוש וכותב, ישווה הכתוב משפטם של הבהמות למשפטו של האדם. רואים את זה לעניין הזהירות בפסק הדין, האם להרוג בהמה או לא. וכאן רבנו אור החיים הקדוש בא ומבאר איך אנחנו שוחטים בהמות על מנת לאכול מבשרם. לא הותרה בהמה לשחוט אלא לצורך בשרה. תורה מתירה, שכן גמר קונה עולמו והקנה לנו. גמר והקנה, קניין שהקדוש ברוך הוא הקנה לנו, שהתיר לנו לאכול בשר בהמה על ידי שחיטה. זה לא שהתירו לגמרי להמית בעלי חיים. יש יותר מיוחד לשחוט על פי הלכות שחיטה, שבאמת מונעים הרבה מאוד מצער בעלי חיים, אם נוהגים כמו ההלכות שהתורה מצווה אותנו, ולצורך זה הקדוש ברוך הוא התיר בתורתו. מה הטעם של זה באמת? מה הטעם של בשר? הרבה אנשים יודעים, אבל מה הטעם שהתורה התירה לאכול בשר? כותב הכלי יקר דבר יקר, בפרשת נוח, ספר בראשית, פרק ט', פסוק ב'. אנחנו יודעים את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, דף נ"ט, שאדם הראשון היה אסור לו באמת לאכול בשר. היה אסור לו לקחת בהמה ולשחוט אותה על מנת לאכול מבשרה. רק אחרי המבול הקדוש ברוך הוא התיר לנוח לאכול בשר. מה הסיבה? כותב הכלי יקר, מה שלא הותר אכילת בשר לאדם הראשון, לפי שהגמרא אומרת מסכת פסחים דף מ"ט, כל עם הארץ שלא לומד תורה אסור לו לאכול בשר. אסור לו לאכול בשר. אבל תלמיד חכם שעוסק בתורה מותר לו לאכול בשר. נוח שעסק בתורה, כותב הכלי יקר, הותרה לו אכילת בשר. ומה הטעם לזה? כותב הכלי יקר, יש ארבע דרגות בבריאה. דומם, זה אדמה, חפצים, צומח, חי ומדבר. כל אחד ניזון ממי שמתחתיו ואין פוצה פה ומצפצף. זה שאנחנו רואים שהצומח יונק מהדומם, מהאדמה, תקבל. אנחנו גם רואים שבעלי חיים ניזונים מהצומח, אף על פי שהיום ידוע לנו שהצמחים יש להם קצת הרגשות. זה מתקבל, כל אחד מבין את זה. הצומח הוא בדרגה פחותה מהבעל חי, והבעל חי יכול ליזון מהצומח. אפילו הבעלי חיים הטורפים, החיות הטורפות, זה שהן אוכלות בשר בעלי חיים זה דבר לא מתוקן. כשיבוא מלך המשיח והעולם יבוא אל תיקונו, אומר הנביא ישעיהו בפרק י"א פסוק ז', ופרה ודוב תראינה יחדיו. הדוב ילך למרעה ביחד עם הפרה. ואריה כמו בקר יאכל תבן. הוא יפסיק לאכול בעלי חיים. לפני כן כתוב שם גם בנביא, וגר זאב עם כבש. הוא לא יטרוף את הכבש. הוא ילך איתו ביחד למרעה. כך גם האדם, הדרגה הגבוהה ביותר, המדבר, דין שהוא ניזון מזה שתחתיו, מהחי. אבל כל זה דווקא, כשהוא עוסק בתורה ובשלימותו, שהוא משלים את עצמו על ידי שהוא עוסק בתורה, הוא נקרא אדם. ואז מותר לו לאכול בשר. ואז כדאי לו לאכול בשר. במידה נכונה, בצורה הנכונה. רב נחמן, אנחנו נראה ששאלו אותו שאלה, רבה שאל אותו שאלה, הוא ענה לו תשובה, אחר כך הוא חזר בו. הוא אומר לו, אחרי שאכלתי בשר, קיבלתי הבנה יותר שונה, הבנה אחרת, והבנתי הבנה טובה יותר. תלמיד חכם שאוכל בשר בצורה הנכונה, התורה שלו יותר נכונה, יותר מדויקת. הדין ודברים שהיה בין רב נחמן לבין רבה, בין הדברים ניסו להוכיח מדברי המשנה שלנו ראיה או קושייה. במשנה כתוב שמקרה שבו אדם גנב שור או כבש משל אביו, אביו לא נתן לו רשות, אז הוא חייב לשלם לאביו. בית דין שדנים דיני כנסות צריך גם לשלם כפול. אם הוא טבח, שחט או מחר וכולי, צריך לשלם תשלומי 4 ו-5. אבל כל זה דווקא במקרה שבו הכל היה בחיי אביו. אפילו אם אחר כך מת אביו, הוא משלם תשלומי 4 ו-5 ליורשים. בא מיני רבה, רבה שאל שאלה מרב נחמן. אם אחד גנב שור של שני שותפים, וטבח את השור, אז הוא צריך לשלם תשלומי 4 ו-5. זה קנס. מודה בקנס, פטור. אם הוא יודע, הוא לא יצטרך לשלם את הקנס. רק את הקרן, רק את השור. פה הוא הודע רק לאחד מהם. מה הוא? האם הוא פטור לגמרי? לא יצטרך לשלם את החלק גם לשותף השני? כי 5 בקר אמר רחמנה, וכאן הוא לא משלם 5 בקר. אם זה שני השותפים, הוא היה צריך לשלם לשניהם 5 בקר, אבל לאחד מהשותפים הוא פטור. הוא לא יצטרך לשלם 5 חצאי בקר, או דילמה מצד שני, אולי כן נחייב אותו. מה שכתוב 5 בקר, אמר רחמנה, ואפילו 5 חצאי בקר. בהתחלה אמר לרב נחמן, דווקא 5 בקר אמר רחמנה, אומרת התורה, ולא 5 חצאי בקר, הוא באמת יהיה פטור. הקשה רבה מהמשנה שלנו, הייתי ואי, המשנה שלנו כתוב, שאם אחד גנב משל אביו וטבח ומחר, הוא צריך לשלם תשלומי 4 ו-5 לאביו, ואחר כך מת אביו, אז למי הוא צריך כעת לשלם? ליורשים. הוא כמובן אחד מהיורשים, משלם תשלומי 4 ו-5. הרי זה לא 4 ו-5, זה 5 חצאי בקר, כי הרי לעצמו הוא לא צריך לשלם. ואחר כיוון דמת אביו, כמו שקדם והודה לאחד מהם דמי, כי הרי הוא לא צריך לשלם 4 ו-5, כי הרי הוא חלק מהיורשים, ולעצמו הוא פטור מלשלם. ובכל זאת קטן אם ישלם תשלומי 4 ו-5, רואים שלא ממעטים 5 חצאי בקר. אמר לי רב נחמן, במשנה הזאת אין ראיה. הכה, במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מקרה מדובר? שזה כן נקרא 5 בקר, למה? כגון שעמד אביו בדין. אביו לקח את בנו לדין תורה, אולי כדי לחנך אותו במצוות, ויצא פסק דין שהבן חייב לשלם 5 בקר לאביו. אז כן יש כאן 5 בקר. זה לא 5 חצאי בקר, כי בחיי אביו הוא היה צריך לשלם אביו 5 בקר, אז בפסק הדין של בית הדין היה 5 בקר, אז הוא כבר התחייב. אפילו אם אחר כך מת אביו, והוא צריך לשלם מהיורשים, והוא אחד מהיורשים, ולעצמו כמובן הוא לא יצטרך לשלם, בכל זאת יש כאן דין 5 בקר, כי בפסק הדין חייבו אותו לשלם 5 בקר. מדייק רבה. אם במשנה כאן מדובר דווקא כשאביו עמד בדין, רק אז הוא חייב, אבל אם לא עמד בדין, מהי? אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, כי זה חמישה חצאי בקר, כי הרי לעצמו הוא לא צריך לשלם ולא מתחייב לשלם. אם כן, כשאתה מחפש מקרה בדף ה-N-D, שמי שגנב מאביו וטבח, לא יצטרך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, עד את עני סיפה, גנב משל אביו וטבח אחרי מיתתו של אביו, ואחר כך טבח ומחר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. למה צריך להגיע למקרה כזה? גם במקרה הראשון, שהוא טבח בחיי אביו, אפשר להגיד שהוא יהיה פטור, נפלוג בדידה. במה דברים אמורים שהוא חייב תשלומי ארבעה וחמישה? כשהאביו עמד בדין, והתחייבו חמישה בקר, הבן התחייב חמישה בקר, אז הוא חייב, אבל אם אביו לא עמד בדין, והבן בחיי אביו לא התחייב בחמישה בקר, ועכשיו באים לחייב אותו חמישה חצאי בקר, כי הרי לעצמו הוא פטור מלשלם, אז הוא יהיה פטור, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למה לא מדברים על המקרה הזה? אמר לי, השיב לו רב נחמן, אחי נמי, אתה צודק, היה אפשר להביא את המקרה הזה באמת, רק היידי דנסיב ראישה, מכיוון שבמשנה הראשונה כתוב מקרה שבו הוא גנב משל אביו וטבח ומחר, ורק אחר כך מת אביו, אז במקרה של המשנה שכתובה בהמשך, נסיב סייף הנמי, מקרה שבו הוא גנב משל אביו, ורק אחרי שמת אביו אחר כך, טבח ומחר. כך אמר לו רב נחמן בהתחלה. לצפרה, בבוקר רב נחמן חזר בו, ואמר לי, מה שהתורה אומרת שצריך לשלם חמישה בקר, מה שאמר רחמנה, ואפילו חמישה חצאי בקר. תשלומי ארבעה וחמישה לא חייבים לשלם אותם במלואם. אם הגנב יש לו דרך שהוא פטור מחלק, זה לא פותר אותו מהכל. והי, דלא אמרי לך באורתה. הסיבה למה אתמול בערב לא אמרתי לך את התשובה הזאת, דלא אכלי ביסרא דתורה. לא אכלתי בשר שור. תוספות כותבים, שרוי בתענית היה. מביאים הרבה מהספרים הקדושים, מכאן רמז שתלמיד חכם צריך לאכול מאכלים בריאים, ורק על ידי זה הוא יוכל ללמוד כראוי דברי תורה ולהגיע לאמיתה של תורה. רש"י לומד שזה רמז כזה, שהתורה נמשלה לבשר, והוא אומר, לא אכלתי בשר שור, הכוונה לא דקדקתי בטעמו של דבר, בטעמו של הבשר, שזה מרמז על התורה, שעוסקים בענייני שור, אדם שטובח, שור, מוכר את השור וכו'. אז אם כן, כעת רב נחמן חוזר בו. רב נחמן סובר שכשהתורה מחייבת תשלומי ארבעה וחמישה, זה גם כשלא משלמים את הסכום במלואו, אלא אפילו משלמים רק חמישה חצאי בקר, זה גם נקרא תשלומי ארבעה וחמישה, והוא עדיין יהיה חייב. ואם כן, נשאלת השאלה, אלא מה ישנה ראישה, מה שונה המשנה הראשונה? ששם כתוב שאם הוא גנב ושחט בחיי אביו ואחר כך מת אביו, חייב לשלם חלק מתשלומי ארבעה וחמישה לאחיו. את החלק של עצמו כמובן יהיה פטור, כי לא ממעטים חמישה חצאי בקר, ואם כן, מה ישנה סיפה? למה באמת במשנה שכתוב בהמשך, בדף ה-N ד', כתוב שאם הוא טבח ומחר אחרי מיתת האב, הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, והוא לא חייב לשלם את החלק שהוא חייב לאחים שלו. אמר לי רב נחמן, התורה אומרת, הוא טבחו ומחרו. למה לא כתוב את טבח? למה כתוב את טבחו? משמע שהוא אינו מתחייב אליהם, כן, כל הטביחה הייתה באיסור. ובאמת זה היה ברישה, שהוא גם מחר וגם טבח בחיי אביו, זה היה באיסור. קרינן בי הוא טבחו כולו באיסורה, קוראים בו, באמת, הוא טבחו שהכל היה באיסור. ולעומת זאת בסיפה, כשאביו מת ורק אחר כך הוא שחט את השור, שחלק מהשור הוא כבר יורש, אז זה לא באיסור, לא קרינן ביו טבחו כולו באיסורה. אם כן, זה לא נקרא בטבחו שכל השור היה טביחה באיסור, לכן הוא יהיה פטור לגמרי מתשלומי ארבעה וחמישה. במשנה למדנו שאם הגנב גנב שור או שהוא גנב שה ושחט את השור או השה, אז הוא חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. ואם היא נמצאת טריפה, דהיינו נמצא שהשור הזה היה טריפה, היה בו איזה מום שהוא היה צריך למות בקיצור ימים, וזה מהטריפות שאוסרים את הבשר באכילה, אז לפי דעת התנא הראשון הוא חייב תשלומי ארבעה וחמישה. לפי דעת רבי שמעון, זה נקרא שחיטה שאינה ראויה, כי לא מתירה את הבשר באכילה, והוא יהיה פטור מלשלם תשלום ארבעה וחמישה. במשנה מדברים על מקרה שני, שזה שחיטה שאינה ראויה. מקרה שבו אדם לוקח בהמת חולין, והוא שוחט אותה בתוך בית המקדש, בעזרה של בית המקדש, שאז הבשר נאסר בהנאה. גם שם הוויכוח, שדעת התנא הראשון, שזה נקרא תביחה, והוא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה, ורבי שמעון סובר שזה שחיטה שאינה ראויה, שמכיוון שזה שחיטה שאינה ראויה, זה לא נקרא שחיטה, וזה לא נקרא וטבחו, והוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. הגמרא כעת פותחת דיון בנושא הזה של מי ששחט חולין בעזרה. האם הוא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה או לא? צריך לשים לב שמדברים פה על שני דברים. מדברים כאן על שחיטה של חולין בעזרה. משמע שכל שם שחיטה, מה שנקרא שם שחיטה, אוסר את הבהמה משום חולין בעזרה. גם אם זה לא הייתה שחיטה גמורה, אלא רק תחילת השחיטה, לפי הדעה שסוברת, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מתחילת השחיטה עד סופה, עד סיום השחיטה, לכל התהליך יש שם של שחיטה. אם כן לכאורה, כששוחטים חולין בעזרה, הבהמה נאסרת בהנאה כבר בתחילת השחיטה. אבל לעומת זאת, לעניין תשלומי ארבעה וחמישה, אומרת התורה, וטבחו, משמע שצריך להיות שחיטה שלמה כדי להתחייב, אבל אם היה תחילת השחיטה, הוא לא התחייב. ועל זה מביאה הגמרא כעת שני לשונות בדיון בין החכמים. לפי הלשון הראשון, אמר לי רב חביבי, ממקום שנקרא חוזנה לרב אשי. מזה שכתוב שהשוחט חולין בעזרה חייב, שמע מינה שגם לעניין שחיטה של חולין בעזרה, אני לא אומר שיש שם שחיטה מתחילה ועד סוף. כבר בתחילת החיתוך זה נקרא שחיטה. אלא אינה לשחיטה, אלא לבסוף. רק סוף השחיטה זה שם שחיטה. ולכן, אם אדם שוחט חולין בעזרה, מתחיל את השחיטה, הוא לא עשה כלום עדיין. לא ביחס לחולין בעזרה לאסור את זה בהנאה, ולא ביחס לתובח ומוכר להתחייב את תשלומי ארבעה וחמישה. לא זה ולא זה. את שניהם הוא מתחייב רק כשהוא מסיים את השחיטה. דאם תאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף? מתחילת השחיטה זה כבר נקרא בשם שחיטה? אז לכאורה, כאן צריך לחלק. בסתם שחיטה, למשל חולין בעזרה, שאם היה כאן שם שחיטה, זה נקרא שחיטת חולין בעזרה והוא התחייב, וזאת אומרת, הבהמה תהיה אסורה בהנאה. לעניין זה, תחילת השחיטה כבר נקרא שחיטה, אבל לעניין תשלומי ארבעה וחמישה לכאורה, בזה שכתוב הוא טבחו, משמע שצריך להיות טביחה מושלמת, ורק כשהוא סיים את השחיטה, רק אז הוא התחייב תשלומי ארבעה וחמישה. ואם כן, כיוון דשחט בפורטה, כשהוא התחיל לשחוט קצת, הוא אסר אותה בענה, אידך כשהוא ממשיך לשחוט כדי להתחייב את תשלומי ארבעה וחמישה, לא דמרי כתבח, הוא לא שייחט את הבהמה של בעל הבהמה. כי זה כבר נאסר בהנאה, ולכאורה הוא היה צריך להיות פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. ומזה שהמשנה מחייבת, משמע שעיקר השחיטה היא לבסוף. כל זמן שלא גמר את השחיטה, אין לה בהמה דין חולין שנשחטו בעזרה, וידיים תהיה מותרת. דוחה הגמרא, אמר לרבונה ברי דרבה, לרב חביבי מחוזנה, גם אם נאמר שכבר תחילת השחיטה אוסרת את החולין שנשחטו בעזרה, לכאורה אפשר לומר שלפי הדעה הזאת שסוברת, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שכבר בתחילת השחיטה זה שם שחיטה, אז זה גם יהיה שם שחיטה לעניין טבח ומחר, כי גם מחייב, הוא פורטה, הוא התחייב את השלומה ארבעה וחמישה, גם על תחילת השחיטה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, רב הונה, בנו של רבה, רוצה לומר, שלפי הדעה שאומרת, ששם שחיטה זה מתחילת השחיטה עד סופה, כבר בתחילת השחיטה יש שם שחיטה, אז זה יהיה גם לעניין חולין בעזרה להיעשר בהנאה, וגם לעניין תשלומי ארבעה וחמישה להתחייב. אמר לרב אשי, לרב הונה בנו של רבה, לא תדחי, אל תדחי את הראיה של רב חביבי מחוזנה מהמשנה. אי אפשר לומר שחיוב תשלומי ארבעה וחמישה זה על תחילת השחיטה, כי הרי כתוב וטבחו, כולו בעינן. זה שונה מסתם שחיטה שיש אפשרות לומר שתחילת שחיטה כבר נקרא שחיטה, מתחילה ועד סוף. כי כאן כתוב וטבחו, צריך שיהיה טביחה כולה. ולקה, אין כאן כל מעשה הטביחה של, שזה יהיה ברשות הבעלים. ולקה כרגע שהוא שחט חולין בעזרה תחילת, התביחה כבר אוסרת את הבהמה בהנאה, ואינה ברשות בעליה. וכדי להתחייב הוא צריך לשחוט את כולו באיסור. אלא קשיא, לפי אלה שאומרים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כי במשנה מוכח לכאורה שאינה לשחיטה אלא בסוף, מזה שאומרים שדת חכמים, שמי ששוחט חולין בעזרה, יהיה חייב תשלומי 4 ו-5, אמר לי, הם יענו. שבמשנה מדובר במקרה מאוד מיוחד. אחי, אמר רב גמדא, משמי דרבה. במשנה מדובר כגון שאת סיום השחיטה הוא עשה בעזרה. שחט מקצת סימנים בחוץ, מחוץ לעזרה. וגמרן בפנים, הוא גמר את השחיטה בתוך העזרה, ורק בגמר השחיטה זה נאסר משום חולין בעזרה בענה, ובאותו זמן כמובן כבר הוא מתחייב בתשלומי 4 ו-5, כי זה היה תביחה וטווחו כולו. יש כאלה שמביאים את המסע ומתן, איקה דמתני לאה, הם מביאים את זה על דברי רבי יוחנן, לעניין שהוא סובר ששם שחיטה זה כבר בתחילת השחיטה. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום דרבי לוי סבא, דעתו היא שם שחיטה זה רק בסיום השחיטה, אינה לשחיטה אלא לבסוף, אבל רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, ישנה לשחיטה כבר מההתחלה ועד סוף, בתחילת השחיטה יש כבר שם שחיטה. אמר לי רב חביבי מחוזנה לרב ראשי, נאמר לימה כסבר רבי יוחנן, שהאיסור שחולין שנשחטו בעזרה נאסר בהנאה, זה לא מהתורה לוי דאורייתא, אלא רק מלרבנן. מה ההוכחה? דיסלקא דעתך דאורייתא, אם יעלה בדעתך שדעתו של רבי יוחנן מצד אחד, שהחולין אם הם נשחטו בעזרה נאסרים בהנאה מהתורה, ומצד שני הוא סובר שכבר בתחילת השחיטה יש לזה שם של שחיטה, מכי שחית לפורטה, כשהוא התחיל לשחוט מעט, אסר אותה בהנאה. אידך, כשהוא ממשיך לשחוט כדי שזה יהיה וטווחו כולו, ושיתחייב תשלומי 4 ו-5, לאו דמרה כתבך, כבר לא שחט את השור של הבעלים, כי זה כבר נאסר בהנאה. ומזה שבמשנה יש דעה שהוא חייב על התביחה הזאת, תשלומי 4 ו-5, מוכח שבתחילת השחיטה זה לא נאסר בהנאה. למה זה לא נאסר בהנאה? הרי לפי רבי יוחנן בתחילת השחיטה כבר יש שם שחיטה של חולין בעזרה. מוכח שזה לא אסור בהנאה מהתורה אלא רק מדרבנן, ולכן מעיקר דין תורה זה עדיין היה מותר בהנאה, זה כן היה של הבעלים, לכן הוא מתחייב בתשלומי 4 ו-5. אמר לי רב אח אברי דרבה לרב חביבי מחוזנה, אני לא חושב שזה הוכחה מה שאתה מוכיח. יכול להיות שדעתו של רבי יוחנן שהאיסור בהנאה של חולין שנשחטו בעזרה זה מהתורה, ואפילו שבתחילת השחיטה זה נאסר בהנאה, בכל זאת הוא גם מתחייב תשלומי 4 ו-5, כי כמחייב נמיה הוא פורטה, גם תשלומי 4 ו-5 לפי דעתו מתחייבים על תחילת השחיטה, כי זה כבר נקרא וטווחו, זה נקרא שחיטה, כי לפי דעתו תחילת שחיטה זה כבר נקרא שם שחיטה, מתחילה ועד סוף. דנו בהתחלה יש כבר שם של שחיטה. אמר לי רב אשי, לרבונה בנו של רבה, לא תדחי, אל תדחי את הראיה של רב חביבי, כי באמת יש לו ראיה נכונה, יש לחלק בין שחיטת חולין בעזרה לשחיטת תביחה של 4 ו-5. כי לעניין חולין בעזרה זה כמו כל שחיטה, שאם יש שם שחיטה כבר בהתחלה זה נקרא כבר חולין בעזרה וזה נאסר בהנאה. ולעניין שחיטת 4 ו-5, רק בסיום השחיטה זה נקרא וטווחו. כי כולו בעינן, ולקה, כשזה חולין בעזרה בתחילת שחיטה זה כבר נאסר בהנאה, אם אנחנו אומרים שזה מהתורה, אז אם כן זה כבר לא של הבעלים, אז בהמשך זה לא נחשב וטווחו כולו ברשות הבעלים, והוא לא יהיה צריך לשלם תשלומי 4 ו-5, אלא קשיא שמוכח שרבי יוחנן סובר שחולין שנשחטו בעזרה מהתורה הם לא נאסרים בהנאה אלא רק מלרבנן. אמר לי, אחי אמר רב גמדא משמי דרבה, כי גם מחייב תשלומי 4 ו-5, כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ, הוא מתחיל את השחיטה מחוץ לעזרה, וגמרן בפנים, רק את סוף התביחה הוא עשה בעזרה, ולכן כשהוא מסיים את השחיטה רק אז נאסרה הבהמה. והגמר השחיטה הייתה בהמה השייכת לבעליה, ולכן הוא חייב בתשלום 4 ו-5, ואם כן אפשר לפרש שזה הכוונה בדברי המשנה, ואף על פי שרבי יוחנן סובר שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה מהתורה, בכל זאת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה לא סותר. אז תשאל אם כן, אם הוא שחט בעזרה זה מיד בהתחלה נאסר בהנאה, התשובה היא, אם הוא היה שוחט בעזרה אתה צודק, מדובר שתחילת השחיטה לא היה בעזרה, ולכן זה לא נאסר בהנאה, עד סיום השחיטה, שאז כבר גם הוא מתחייב את השלומי 4 ו-5, כי הסיום של השחיטה גם עשה אותו משום חילון בעזרה, כי רק אז הוא הכניס את זה לעזרה, ואז הוא כבר מתחייב משום את השלומי 4 ו-5, כי עד אז היה ברשותו של הבעלים. אומרת המשנה, אם הגניבה הייתה על פי שני עדים, והתביכה והמחירה הייתה על פי אותם שני העדים, ונמצאו העדים זוממים. כשבאים שני עדים לבית הדין, ומעידים שהבן אדם גנב, הבן אדם שחט את מה שהוא גנב, את השור שהוא גנב, את השה שהוא גנב, אז בודקים אותם בשבע חקירות ובדיקות, שואלים את העדים כבסיס לחקירה שחוקרים אותם, תגידו, איפה הייתם באותו זמן? זה הבסיס. באיזה יום זה היה ובאיזה מקום. יש חידוש של התורה, שהתורה קובעת חוק, שאם אחר כך באים שני עדים אחרים ואומרים, מה סיפרתם? ראיתם איך הגנב ההוא גנב את השור ושחט אותו? באיזה יום? פלוני. באיזה מקום? אלמוני. שקר וחזב. זאת אומרת, יכול להיות שסיפור הזה היה, אבל אתם לא ראיתם את זה. איך אנחנו יודעים? אימנו הייתם באותו יום, במקום אחר. לא יכול להיות שראיתם את הסיפור שהיה במקום הזה, בשעה הזאת, אם אתם הייתם איתנו, בשעה הזאת, מקום אחר. התורה קובעת שהעדים האחרונים נאמנים, יותר מהראשונים. והראשונים הופכים להיות זוממים. והתורה אומרת, עשיתם לעד לא כאשר זמם לעשות לאחיו. העדים הזוממים נענשים בעונש, הם רצו להעניש את מי שהם העידו נגדו. והתביכה הוא תבחו כולו. יש כאלה שמביאים את המסע ומתן, איקה דמתני לאה, הם מביאים את זה על דברי רבי יוחנן לעניין שהוא סובר ששם שחיטה זה כבר בתחילת השחיטה. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום דרבי לוי סבא, דעתו היא שם שחיטה זה רק בסיום השחיטה, אינה לשחיטה אלא לבסוף, אבל רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, ישנה לשחיטה כבר מההתחלה ועד סוף, בתחילת השחיטה יש כבר שם שחיטה. אמר לרב חביבי מחוזנה לרב האשי, נאמר לימה כסבה רבי יוחנן, שהאיסור שחולין שנשחטו בעזרה נאסר בהנאה, זה לא מהתורה, לא מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. מה ההוכחה? דאיסלקא דעתך דאורייתא, אם יעלה בדעתך, שדעתו של רבי יוחנן מצד אחד, שהחולין, אם הם נשחטו בעזרה, נאסרים בהנאה מהתורה, ומצד שני הוא סובר, שכבר בתחילת השחיטה יש לזה שם של שחיטה, מכישחית לפורטה, שהוא התחיל לשחוט מעט, אסר אותה בהנאה. אידך, שהוא ממשיך לשחוט כדי שזה יהיה וטווחו כולו, שיתחייב תשלומי 4 ו-5, לאו דמרה כתבך. כבר לא שחט את השור של הבעלים, כי זה כבר נאסר בהנאה. ומזה שבמשנה יש דעה, שהוא חייב על התביכה הזאת, תשלומי 4 ו-5, מוכח, שבתחילת השחיטה זה לא נאסר בהנאה. למה זה לא נאסר בהנאה? הרי לפי רבי יוחנן בתחילת השחיטה כבר יש שם שחיטה של חולין בעזרה. מוכח שזה לא אסור בהנאה מהתורה אלא רק מדרבנן, ולכן מעיקר דין תורה זה עדיין היה מותר בהנאה, זה כן היה של הבעלים, לכן הוא מתחייב בתשלומי 4 ו-5. אמר לי רב אחא בריידא רבא לרב חביבי מחוזנאה, אני לא חושב שזה הוכחה מה שאתה מוכיח. יכול להיות שדעתו של רבי יוחנן שהאיסור בהנאה של חולין שנשחטו בעזרה זה מהתורה. ואפילו שבתחילת השחיטה זה נאסר בענה, בכל זאת הוא גם מתחייב תשלומי 4 ו-5, כי כמחייב נמי האופורטה, גם תשלומי 4 ו-5 לפי דעתו, מתחייבים על תחילת השחיטה, כי זה כבר נקרא אות וחוק, וזה נקרא שחיטה, כי לפי דעתו תחילת שחיטה, זה כבר נקרא השם שחיטה, מתחילה ועד סוף. לנו בהתחלה יש כבר שם של שחיטה. אמר לי רב אשי, לרבון הבנו של רבה, לא תדחי, אל תדחי את הראיה של רב חביבי, כי באמת יש לו ראיה נכונה, יש לחלק בין שחיטת חולין בעזרה לשחיטת טביחה של 4 ו-5. כי לעניין חולין בעזרה זה כמו כל שחיטה, שאם יש שם שחיטה כבר בהתחלה, זה נקרא כבר חולין בעזרה וזה נאסר בהנאה. ולעניין שחיטת 4 ו-5, רק בסיום השחיטה זה נקרא וטבחו. כי כולו בעינן, ולקה, כשזה חולין בעזרה, בתחילת שחיטה זה כבר נאסר בהנאה, אם אנחנו אומרים שזה מהתורה, אז אם כן זה כבר לא של הבעלים, אז בהמשך זה לא נחשב וטבחו כולו ברשות הבעלים, והוא לא יהיה צריך לשלם את השלומה 4 ו-5, אלא קשיא שמוכח שרבי יוחנן סובר שחולין שנשחטו בעזרה מהתורה הם לא נאסרים בהנאה אלא רק מלרבנן, אמר לי, אחי אמר רב גמדא משמי דרבה, כי גם מחייב תשלומי 4 ו-5, כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ, הוא מתחיל את השחיטה מחוץ לעזרה, וגמרן בפנים, רק את סוף התביחה הוא עשה בעזרה, ולכן, כשהוא מסיים את השחיטה, רק אז נאסרה בהמה, והגמר השחיטה הייתה בהמה השייכת לבעליה, ולכן הוא חייב את תשלומי 4 ו-5, ואם כן אפשר לפרש שזה הכוונה בדברי המשנה, ואף על פי שרבי יוחנן סובר, שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה מהתורה, בכל זאת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה לא סותר. אז תשאל אם כן, אם הוא שחט בעזרה זה מיד בהתחלה נאסר בהנאה, התשובה היא, אם הוא היה שוחט בעזרה אתה צודק, מדובר שתחילת השחיטה לא היה בעזרה ולכן זה לא נאסר בהנאה, עד סיום השחיטה שאז כבר גם הוא מתחייב את השלומי 4 ו-5.